הרב בני לאו.
לפני כניסה עמוקה לפרק כ"ז, אני חייב התנצלות עם פסוק א' של הפרק. זה הפסוק היחידי בכל הספר שאני הרגשתי שאין ברירה, אלא צריך לכתוב הערת תיקון על הפסוק. נאמר פה, בראשית ממלכת יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. וכשאתה קורא את הפרק, אתה רואה מיד שאתה לא נמצא בראשית ממלכת יהויקים, אבל אתה נמצא בראשית ימי צדקיהו. בעצם במקום המילה יהויקים, צריך לתקן ולומר ראשית ימי צדקיהו. אני אומר שהפרשנות המסורתית שפרשה את כל התנ"ך, גם את הפרק הזה, לא עסקה בכלל בריאליה של הנביאים, אלא רק במסרים שעולים מתוך הנבואות שלהם. כשאני פותח את פירוש דת מקרא של מנחם בולה לספר ירמיהו, אז הוא פירש את הפירוש של הפרק שלנו באופן אפולוגטי, כי הוא באמת מתוך איזו תחושת חרדה לא רצה לשבש את המילה ולשנות מילה מתוך התנ"ך. הוא לא רצה לשנות את המילה יהויקים במקום ולשנות אותה לצדקיהו. אז הוא כותב שנראה שהנבואה נאמרה פעמיים, ולספר ירמיהו לא נכנסה אלא פעם אחת. זאת אומרת, הוא בעצם ניסה להוסיף איזושהי פרשנות שהיא לא כתובה לפנינו, אבל לא הייתה לו ברירה, כי הוא לא רצה לשלוח יד בקודש, במילים של התנ"ך. אם אתם קוראים בסדרת עולם התנ"ך, פירושו של הופמן, הוא אומר שבתרגום ה-70 לפרק הזה בכלל אין כותרת. והכותרת היא השתבשה רק בגלל שהיא נסמכה לפרק הקודם, אתם זוכרים, פרק כ"ו פותח בראשית ממלכות יהויקים, והפרק שלנו בראשות ממלכת, אז לשון כמעט סמוכה ללשון, והכותרת שפרק כ"ו היא נכונה בראשית ממלכת יהויקים, אבל אצלנו חייב להיות שמדובר על ראשית ממלכת צדקיהו. ואחרי ההתנצלות הארוכה הזאת, אני נכנס לגופו של הפרק מתוך טענה שאנחנו נמצאים כבר בימי צדקיה. אם היינו בפרק הקודם בראשית ימי יהויקים, זאת אומרת אי שם בשנת בין 609 ל-605 עוד לפני עליית הבבלים, עכשיו אנחנו כבר אחרי שבבל הגלתה את יחוניה המלך יהודה יחד עם 10,000 חרש ומסגר, אחרי שנשארו בירושלים רק התאנים הרעות כמו שראינו בפרק ד', עכשיו אנחנו בימי צדקיה, שיש בלבול גדול בירושלים. מהו הבלבול? יש לנו רצון של עמי האזור, אדום, מואב, עמון, צור, צידון, להיאחז יחד עם מצרים במרד אזורי נגד בבל. זה סיפור גדול. הסיפור הזה מתועד לנו בכמה מקומות. אנחנו יודעים שבבל נמצאת כרגע בצפון, ומצרים מנסה להתאושש ולהרים ראש ולפתות את כל מדינות האזור לייצר קואליציה אנטי-בבלית. עכשיו, הפרק שלנו כנראה מתאר ועידת פסגה אזורית שמתרחשת איפה אם לא בירושלים. תראו את פסוק ג', שילחתה אל מלך אדום, מואב, עמון, צור, סידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיה מלך יהודה. בשביל מה באים כל המלאכים האלה אל צדקיה מלך יהודה? הם באים בשביל דבר אחד. הם באים כדי להסיט אותו, להניע אותו מתוך נאמנות לבבל, להגיד לו זהו, עכשיו אנחנו לא נאמנים יותר לבבל, עכשיו אנחנו מייצרים קואליציה אזורית שכל עניינה להתחזק נגד בבל ולהחזיר את העצמאות המדינית של כל עמי האזור, ואתה צדקיה מלך יהודה בתוכם. בוא תצטרף לכוחות המרד. וירמיהו כמו ירמיהו, הוא מקבל ציווי מאת השם לעשות לו מוסרות ומוטות ולשים על צווארו. אתם ממש יכולים לראות את זה בעיניים. זאת היא נבואה ויזואלית. הנביא הכפרי הזה שבא מהמטות עושה מיצג, ממש תיאטרון חי לנציגי כל שרי החוץ של כל המדינות. הוא לוקח מוסרות שמשמשות בדרך כלל להכוונת בהמה שחורשת בשדה. הם מתכנסים בירושלים, והנביא המוזר הזה מגיע ועל צווארו יש מוסרות, והוא אומר להם, כה אמר השם, עם המוסרות האלה אתם תשימו את עולכם על מלך בבל, אתם תעבדו אותו, מי שישים על צווארו את העול, מי שישים על צווארו את ה, את ה, את ה, את ההישענות או את העבדות על בבל, הוא יחיה. מי שימרוד, מי שיוריד את המוסרות מעל צווארו, הוא יאבד את כל עולמו. זה בעצם תמצית הנבואה של פרק כ"ז, נבואת המוסרות שעל צווארו של ירמיהו. ירמיהו חוזר כאן שוב ושוב אל עיקרי אמונתו הפוליטית. המדיניות העולמית אומר, אדון עולם, ריבונו של עולם, בחר בנבוכדנצר להנהיג את העולם בשנים האלו. 70 שנה עכשיו נבוכדנצר ישלוט, כי זאת שנות חיי אדם. הבחירה הזאת לא ניתנת לשום שינוי, היא לא ניתנת לשום ערעור, שום מרי לא יצליח לשנות את רצון השם. וכל עוד צדקיהו היה לבד, לפני הקואליציה האזורית, ירמיהו לא עשה כלום, לא עלה בדעתו של צדקיהו למרוד. עכשיו פתאום יש איזה חיבוק גדול של כל עמי האזור, פטריוטיזם לאומי שמבקש להתנער מבבל, וירמיהו עושה השתדלות עצומה, תיאטרון מחאה חברתי, פוליטי, שאומר לא, גוי וממלכה שלא יעבדו את נבוכדנצר, ושלא ייתן על צווארו בעול מלך בבל, אז בחרב וברעה ובדבר אפקוד את הגוי הזה. אל תשמעו, מתחנן ירמיהו, אל תשמעו אל הנביאים ואל הקוסמים ואל החולמים שאומרים לכם לא תעבדו את מלך בבל. זה לא נכון, הם שקר, הם דוברים. מתברר שיש הרבה נביאים שקוראים למרד, כל אחד מהימי האזור עם העיתונאים שלו, עם הנביאים שלו. הסכמה אזורית, מרד בבבל. זאת לא רק התעוררות לאומה של מפלגות קצה, יש מעצבי דעת קהל בעולם כולו. יש אולי גם היגיון בתוך הגישה, מצרים היא חזקה, מצרים מתחזקות עוד יותר, בבל יש לה את הצרות משלה, כשם שבבל באה לאזור, ככה היא תתרחק מן האזור. עכשיו תנסו להיכנס לראשו של צדקיהו, אם כל עמי האזור מתכנסים יחד ואומרים, אנחנו עכשיו עושים איזו תנועה גדולה להדיפת בבל מן האזור, אני עומד מנגד? ומה יקרה אם הם צדקו? מה יקרה לירושלים אם כל עמי האזור יהיו אויבים שלה? וירמיהו צועק אליהם, אל תשמעו אליהם, אל תשמעו לנביא השקר. הניסיון של ירמיהו, המצוקה שלו, היא כל כך עצומה. הוא אומר להם במילים פשוטות, בפסוק י' ז' בפרק שלנו, עבדו את מלך בבל וחיו, למה תהיה העיר הזאת לחורבה? אתם מבינים, יש פה שאלה גדולה. ירמיהו מאמין שהחיים בארץ הם חשובים יותר מאשר עצמאות וריבונות. ירמיהו לא מוותר על ארץ ישראל ולא מוותר על ירושלים. ירמיהו רוצה חיים, הוא רוצה עם חי בארצו. הוא מאמין שהריבונות היא תוספת, אבל עצם החיים על פני האדמה, גם תחת שלטון בבל, הם טובים לנו 10 מונים מכל הגלויות שבעולם. אל תשמעו, עבדו את מלך בבל וחיו, אומר. ואם הם נביאים, הוא אומר להם, אם הם נביאים, אז איפה הם? אנחנו ראינו כבר את הגלות של יחוניה, אומר ירמיהו. אנחנו נמצאים פה עמוק עמוק. תסתכלו, אומר, מלך בבל לקח את כלי הקודש עם יחוניה בן יהויקים, ועכשיו הוא אומר בסוף הפרק שלנו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום אדוני ועליתים והשיבותים אל המקום הזה. איזו נבואה, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם. זוהי נבואה כל כך נחרצת שאומרת, אל תנסו להתגרות בגורל, אל תנסו לשנות את דבר השם. הרצון של השם כרגע שבבל תשלוט בעולם. ירידת יחוניה היא רק סמל, היא רק התחלה. אני אומר לכם, אם אתם תלכו בדרך הזאת, הכל הכל ירד. המרד לא יוביל לחיים, המרד יוביל למוות. וירמיהו כאן בכל כוחותיו, בנבואת מיצג של המוסרות, מנסה לשנות את תמונת המצב של האווירה המתלהמת בירושלים. עוד הערה קטנה רק לסיום הפרק באוזני חז"ל. האם ירמיהו דמיין שיהודים ירצו לאחוז בבבל מרצונם הטוב? כשירמיהו אומר את המילים בבל היובהו ושם היו עד יום פוקדי אותם, הוא לא אומר את זה בתור ברכה, הוא אומר את זה בתור כללה, הוא אומר את זה בתור איום. באופן כמעט, אני אומר, טרגדי, פרדוקסלי, אתה פותח את התלמוד הבבלי, ואתה שומע את אחד מגדולי אמוראי בבל, ראש ישיבת פומבדיטה, רב יהודה בן יחזקאל, מגדולי גדולי האמוראים של התלמוד הבבלי, עומד ואומר הלכה, כל מי שעולה לארץ ישראל עובר בעשה, עובר הכוונה היא על איסור של תורה, על איזה איסור אנחנו עוברים, שואלים אותו, כשרוצים לעלות לארץ ישראל, אומר להם החכם של המאה השלישית, רב יהודה בן יחזקאל, שנאמר, בבלה יובאו ושם יהיו, אנחנו היהודים שחיים בבבל, אנחנו חיים 700-800 שנה אחרי ירמיהו, אבל אנחנו הכלים שירדו לבבל, וירמיהו אמר שהכלים האלה צריכים להישאר בבבל עד יום פוקדי אותם. אסור לעלות מבבל בלי שהקדוש ברוך הוא קורא לנו לשוב. הנבואה הזאת של ירמיהו הפכה לאיזושהי נקודת אחיזה של יהדות בבל, שנאחזת בגלותה, נאחזת על נהרות בבל לאורך דורות על גבי דורות, מסרבת לחזור לארץ ישראל. לא כורש החזיר אותם, לא שום טלטלה החזירה אותם. יהדות בבל נשארה שם במשך אלפי שנים, צריך לומר בעצם עד ראשית ההתעוררות הגדולה של שיבת ציון של ימינו, של התנועה הציונית.